בתור הדברים מובאים בסימן תקמ"ט בצורה כזאת. גרסינן פרק בתרא דתעניות, חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה בתשעה באב. יש כאן העתקה של המשנה, ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, בטל התמיד, ובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס הרשע את התורה, והעמיד צלם בהיכל. בתשעה באב נגזרה גזרה על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, נלכדה ביתר, ונחרשה העיר שחרש טורנוס רופוס הרשע את ההיכל. ותניא רבי עקיבא היה דורש, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. צום הרביעי זה 17 בתמוז שבו הובקה העיר וכו'. וכאן הוא דורש על הפסוק הזה שמזכיר את החודשים, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי, מפרט כאן הטור איך באמת הכוונה בזה בכל התעניות שאנחנו מכירים שחלות בחודשים האלה. כן, אנחנו יודעים שבבית ראשון הובקעה העיר בתשעה בחודש, אחר כבית שני ב-17 בחודש, מיישב את הדברים. אחר כך בסימן תקוף נון, סימן הבא, ויעתו עוד נקודה חשובה. הגמרא בראש השנה, דף י"ח, מקשה, קריו לאו צום, קריו לאו ששון, כן, הפסוקים בזכריה, צום הרביעי, צום החמישי וכולי, יהיו לבית יהודה, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. אתה אומר צום, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה, קריו לאו צום, וקריו לאו ששון, כך הגמרא מקשה. אז הגמרא אומרת, שאני רב פאפה, בזמן די, כשלום, ולי כשמד, כגון שבית המקדש קיים, ססון, בזמן דאי כשמד, ולי כשלום, צום, והאיגנה, דלי כשלום, ולי כשמד, רצו מתענים, רצו אין מתענים. קודם כל צריך להסביר, הגמרא, משנה בראש השנה אומרת שהשלוחים היו יוצאים, על החגים וכולי, על קעקע, שישה חודשים, השלוחים היו יוצאים, הגמרא שם דנה, למה לא יצאו על התעניות? אז מסקנת הגמרא, מה עושה את הבירור? שהתעניות, חוץ מתשעה באב, זו תענית קבועה, שאר התעניות הן משתנות בהתאם למצב. כך יוצא בגמרא. בעצם הקושייה לא מובנת, הבית יוסף דן בזה, מה הגמרא, איך הלימוד בעצם, קריו לאו צום, קריו לאו ששון. מה זה? זה מין קושייה. הרי בעצם עם ישראל שואל את הנביא זכריה, האבקה בצום החמישי, עומדים לפני כניסה לבית שני, וכנראה שאחרי חורבן בית ראשון, היו צומות. האם עכשיו נמשיך לצום בבית שני? אז אומר להם הנביא זכריה, לא, אתם עומדים עכשיו מבית שני יבנה, לא תצטרכו לצום. מה זה קריו לאו צום, קריו לאו ששון? זה לא קושיה, מה שהיה צום עד עכשיו, יהיה מכאן לאילך ששון. אלא, אומר הבית יוסף, מכיוון שאנחנו בעצם הולכים לקראת בניין, למה אתה מזכיר את הדבר בשם צום? תגיד, ימי חודש החמישי וימי חודש הרביעי יהפכו לששון ושמחה. אל תזכיר בכלל צום. זה שיש כאן הזכור של המילה צום, אפילו עכשיו, שהולכים לקראת בניין, משמע שהבניין היה, אבל ידעו הגלות, ידעו שהמצב של הצום תמול ועומד בעיצומם של הימים האלה, ואומנם נבנה בית המקדש השני, וכמובן כל זה יהפך לששון ולשמחה, אבל כביכול שוברו בצידו, והמציאות הזאת, עד בו הגאולה השלמה, תיתכן ותהפך להיות גלות, עד אשר היא תהפוך ותהיה בקביעות לימי ששון ושמחה. כך בעצם יוצא מתוך הדרשה המיוחדת הזאת. עוד נקודה, אני צריך לשים לב אליה, שבעצם אשה גמרא אומרת ששאר הצומות זה תלוי אם יש שלום ולאי כשמד, לעומת מצב של הפוך, שאין שלום ויש מד ויש מצב ביניים. מהו השלום? מה מכונה שלום ומה זה עלי כשמד, יש מחלוקת ראשונים. הרמב"ן וגם הטור מבינים שלום, הכוונה בית המקדש קיים. אין שלום, בית המקדש חרב. חוץ מזה, יש את הגורם האחר, אם יש שרות או אין שרות. זאת אומרת, בית המקדש אמנם חרב, אבל אם אין צרות מאומות העולם, אין גזרות, אז לכאורה חוזר המצב שרצו מתנים, רצו הם מתנים. כך זה יוצא. אמנם ממנהג אנחנו נקבע הדבר הזה לתענית כל זמן שבית המקדש לא נבנה. ההגדרת, כן, כל ישראל קיבלו עליהם, ואומר, עטור כל שכן שבעוונותינו יש שמד, יש צרות ויש זה, אבל אפילו אם אין, עם ישראל קיבל את כל הימים האלה כתעניות, עד הגאולה שלמה, עד הבניין השלם. אבל במאירי, וכך לכאורה משמעות רש"י, שלום ואין שלום מתייחס, ואם יד אומות העולם שולטת את עם ישראל או לא שולטת. לא בית המקדש, אלא שולטת יד אומות העולם או לא. כפי זה יכול להיות מצב שלא יהיו צרות, ועם ישראל יהיה במצב שהוא לא נתון תחת יד אומות העולם, הוא עצמאי, אז לכאורה בכלל אין מקום לכל כל התעניות האלה, אפילו לא בגדר של מנהג. זאת אומרת, ומה עם בית המקדש? הרי לכאורה עיקר התעניות נוסד על החורבן או הכנות לחורבן, כמו שאנחנו רואים, 17 בתמוז. לפי הפירוש הזה באופן קיצוני, אנחנו רואים גם לפי הפירוש האחר, מה הקשר, צרות או אין צרות, שמד או אין שמד, מה הקשר לימים האלה שלכאורה נקבעו כתענית על דברים שקשורים במקדש עצמו. גם צום גדליה, שארית הפליטה, זה גם כן בסופו של דבר מין גמר חורבן או גמר גלות, בעצם הסתלקות הסיכוי של אחיזת יהודים בארץ ישראל, שכאילו לא תהיה גלות גמורה. ופה בעצם ההגדרות מתרחבות והולכות עד כדי שבעצם המושג חורבן ולא חורבן הוא מקיף בעצם את כלל מצבו של עם ישראל אל קוממיותו, אל חירותו ואל גמר יציאתו לחירות מיד אומות העולם וגיבושו כאומה שלמה בחזרה. וזה כמובן אנחנו מכירים בזה, חורבן בית המקדש והאבלות והצער והתעניות מסביב לבית המקדש אינן רק חורבנו והיעדרו של בית המקדש עצמו, אלא בית המקדש הוא גולת כותרת, פסגה של כלל החיים הישראלים. כמו שאנחנו יודעים שגם בגוף בית המקדש אין עיקרו של בית המקדש רק עניין הקורבנות, עיקרו של בית המקדש הוא מקום להשרות שכינתו של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, כמו שאומר הרמב"ן, והקורבנות הוא הביטוי, אחד הביטויים, כמו שמדגיש במיוחד הרב ציודה בשיחות, שבית המקדש מחולק לפנים הבית, זה קודש הקודשים, ומזבח הקטורת, והמנורה והשולחן, שזה בעצם המנורה היא המשך האור מן הארון, שזה בעצם מן הקדוש ברוך הוא אלינו, ובעצם המשך מתן תורה, ואילו המזבח שהוא מבחוץ, הוא כנגד הצד של העבודה שמאיתנו אל הקדוש ברוך הוא צד הקורבנות, והצד הראשון הוא הצד המרכזי יותר, הפנימי יותר, המשך השראת השכינה, בעצם נצחיות מתן תורה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, כמו שהמדרש תחילת תרומה, שמאחרי מתן תורה, הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי תורה, כביכול נמכרתי עימה, מתן תורה גרם שאנחנו בעצם נתקשר הקדוש ברוך הוא בנו, למשל למלך שהשיא את ביתו היחידה, והיא התכוננה ללכת עם חתנה, אומר המלך, ניפרד ממך איני יכול, אבל לעכב אותך, גם אני לא יכול, אלא עשו לי, בכל מקום שאתם הולכים עשו לי קיתון קטן, שעבור להיות אצלכם, באמת כביכול הקדוש ברוך הוא ממשיך את אותו קשר מופלא שזכינו לו במתן תורה, ממשיך אותו לדורות דרך המקדש. זאת אומרת, בית המקדש בעצם מציאות תמידית של מתן תורה והשראת שכינה, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, המציאות השלמה של מתן תורה, המציאות השלמה של קשר והשראת שכינה, או כמו שהכוזרי אומר את הדבר בצורה הכי מופלאה, שאומר שלמעשה כל עבודת השם שלנו, היא כל התורה והמצוות, הם מעין הגשמת הבורא, או התייחסות לבורא באופן שהוא כביכול מקבל את כל הצדדים האלה שאנחנו פועלים בהם, ואנחנו מתקשרים דרכם לקדוש ברוך הוא, ומתחדדת שם התשובה, שבסופו של דבר, בית המקדש הוא מין לבוש כזה, הקדוש ברוך הוא, דרך האמצעי הזה מגלה ומופיע את עצמו בתוכנו. כלומר, הקודש הקודשי והקרובים, כל הכלים, כל בית המקדש, בעצם הוא מין צורה, כמו שאנחנו רואים שנשמה באדם היא שוכנת, כאשר יש מכלול מערך איברים כזה וכזה, ומערכת אורגנית כזו וכזו, אז נוצרים מלוא התנאים, שנשמה יכולה לשרות בגוף הזה ובאדם הזה נשמה עליונה, רואה ואינה נראה. אך כביכול, הקדוש ברוך הוא שורה, ומה הוא שורה? עשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, הקדוש ברוך הוא שורה בתוך עם ישראל, כאשר כל המערכת הזאת מסתדרת בצורה הנאותה, משכן וכלים, מקדש, וכל מה שקשור בו, הקדוש ברוך הוא שוכן ועם ישראל כולו. אם כן, מציאות בית המקדש פירושו, שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו. ברור שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו זה לא רק עניין שבית המקדש, הוא שייך לכלל מערך החיים הישראליים. עם ישראל מופיע את חייו האמיתיים, חייו הטבעיים, את החיות הרוחנית שלו, היינו כשהוא בארצו, בשלמות מצבו, בבריאות חייו, אז החלות האלוקית של השראת השכינה מתאפשרת להופיע. השכינה שורה בתוך עם ישראל, עם ישראל החי, עם ישראל החי זה עם ישראל בארצו, ובלא המובן, בתוך זה שכינה שורה, וכאשר יש מיעוט שלטון עם ישראל, כמו בבית שני, או מיעוט עליית עם ישראל, אז השראת השכינה גם כן, הרבה יותר מצומצמת. כל מתכונת השראת השכינה היא לפי המצב הרוחני הכללי, התאפשרות ההופעה האלוקית בתוכנו, לפי כלל מצבנו וכלל ענייננו. ברור שהדברים האלה הם ביטוי לכלל מה שאנחנו סמוכים על שולחן אבינו, והגלות מבוטט בזה אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. ויש פה עניין של מכלול החיים השלם שלנו, עד כמה הוא מחובר לקדוש ברוך הוא, עד כמה הוא מרוחק. אנחנו יודעים גם שהמציאות של עם ישראל בגאולה, לעומת עם ישראל בגלות, זה מציאות של כלל כל החלות, והקיום של כל תורה ומצוות שבגלות הם בחינת הציב לך ציונים, הם מצטמק מאוד מאוד הערך הרוחני והחיות הפנימית שניתן להופיע ולבנות בכל מכלול חיי תורה ומצוות. לא רק זה, אלא כל הקשר, קשר החיים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, מקבל כביכול איזה מין דגם אחר, מערכת מושגים אחרת לגמרי, כמו שמחדד הרב את הדברים במהלך האידאות, שם האידאה הדתית במקום האידאה האלוקית, במקום מה שמכלול החיים עיקרו פגישה עם האלוקות שבחיים, עם הנבואה, עם רוח הקודש, עם גישה חיה בכל דבר מצווה, בכל תורה, לחיות אלוקית, ובחוץ לארץ, אפילו בבית שני, לאט לאט, יש תרגום כל זה למושג הרבה יותר מוקטן ומצומצם, מכונה אידאה דתית. כל זה שייך בעצם למציאות שעם ישראל בצער שלנו על ימי החורבה. בתוך זה יש מקום לעשות הבחנה. אנחנו יודעים שמכלל הצומות שנקבעו על חורבן בית המקדש, י"ז בתמוז ותשעה באב, הם החמורים שבהם. כמו שאנחנו רואים, י"ז מתמוז, חמש צרות עירו, ויש לנו אפילו ימי בין המצרים שרצופים ומחברים בסוגים שונים של אבלות את שני הימים האלה. מהר"ל מדגיש, זה מן החמישה הראשונים, חמשת הדברים שאירעו בי"ז בתמוז, מהר"ל בנצח פרק ח', וחמשת הדברים שאירעו בתשעה באב, ביחד זה עשרה, השכינה שורה בעשרה, זאת אומרת יש פה איזה מין מכלול מיוחד, מערכת, חמישה וחמישה, אשר חמישה של י"ז בתמוז הם התחלת פורענות, וחמישה של תשעה באב זה גמר פורענות. מה ההבדל בין התחלת פורענות לגמר פורענות? אנחנו רואים גם ביחס, התחלת פורענות יותר משייך את התמוטטות המצב, את השורשים שגרמו התחלת הסתמנות, הרושם של החורבן, שזה קשור במה שהחיים שלנו כבר נעשו בלתי ראויים, להשראת שכינה וכל מה שקשור עם זה, שחמשת הדברים שפה הראו מבטאים את זה, כמו שהמהר"ל מעריך שם לפרט, קצת ניגע בחלק מן הדברים, בעזרת השם יותר מאוחר, ומעט תשעה באב, שזה גמר פורענות, גמר פורענות פורשו, החורבן בעצמו, שבזה בתשעה באב, לעוצמת החורבן, המציאות שכבר נוצרת, היא בעצמה, תשעה באב, הוא במובן מסוים, כבר כביכול, מציאות של מתו מוטל לפניו, מציאות שהיא בעצמה גוזרת כבר בעצמה את הבניין, כיוון שזה לא יכול להיות, משנכרה בית המקדש נולד משיח, עצם המציאות הזאת היא כבר מחייבת, היא כבר מתחילה את ההכנה לבניין העתידי, כן תשעה באב בעיצומו של יום יש איזשהו מהפכה עצמית, מה שאין כן י"ז בתמוז, שהוא מבטא באמת יותר יום של תשובה, יותר יום של תשומת לב, וכמו שאומר הרמב״ם, כל התניות שיש מקום לתשומת לב, למה אנחנו, מעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, ולשוב מהם לתקן כל מה ששייך לקומת החיים השלמה של עם ישראל בכלל ובפרט, כדי שנתקרב להיוושע במהרה בימינו מן היום הזה, מן החורבן הזה. הדברים השונים שנמנו ביחס לדבר ראשון, רוצה קצת לציין, ביחס לדברים שאמרנו קודם, שימי בית שני כבר היו בחינה מסוימת של החורבן, אנחנו רואים בעין היה, השבת פרק ראשון, הרב מתייחס למה שהגמרא אומרת, שלח להם, אמר רב כהנא, כשחלה רבי ישמעאל ברבי יוסי, שלחו לו, רבי אמור לנו, שניים או שלושה דברים שאמרת לנו שום אביך, שלח להם, כך אמר אבא, 180 שנה עד שלא חרב הבית, שלח להם, כך אמר אבא, 180 שנה, עד שלא חרב הבית פשטה המלכות על ישראל. 80 שנה עד שלא חרב הבית גזרו תומה על ארץ עמים ועל כלי מתכות, כלי זכוכית, סליחה. 40 שנה עד שלא חרב הבית גלתה לסנהדרין וישבה לה בחנויות. וכל הדברים האלה הם רשימת דברים שהם בחינה של הכנה לחורבן. קודם כל אומר הרב כמה משפטים, בכלל היה מצב ישראל בימי בית שני בייחוד מכוון בתור הכנה ואיזור כוח לימי הגלות הגדולה והארוכה שלהכין כוחות רוחניים באופן המספיק לגלות נוראה ומרה כמוה צריך הכנה רבה ועצומה. צריך גם כן שבימי ההכנה יהיה כוח האומה שלם למען תוכל להשתמש בכוחותיה הגדולים להכין חיל לימי הרעה הנוראים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מגלגל ומביא את הגלות באיזושהי הדרגה, וההדרגה הזאת מאפשרת לנו היערכות להתאים את כל מערך החיים הרוחני לתקופה שנקראת גלות. יש כאן התאמה, יש כאן, דיינו הקדוש ברוך הוא, עם כל מה שיש פה גירוש וגלות, זה לא בשבירה, אלא בהכנה מדודה למתכונת רוחנית אחרת, אחרת מאוד. יחד עם זה, הקדוש ברוך הוא סידר שתהיה הכנה, כן, מעט השם הייתה זאת, כי במשך זמן גדול עד שלא חרב הבית, שהייתה אומה מחומשת, בכל כוחותיה הגשמיים הרוחניים, פשטה מלכות על ישראל, 180 שנה, כל התקופה הזאת הייתה, כדי שנכין ונרגיש מאוד את קרבת הגלות, ונכין את המחסנים הרוחניים, 180 שנה זה תקופה עצומה של הכנה, כי נצרכת הייתה הכנה כל כך ממושכת, לייסד את התכנים הרוחניים שהיו נצרכים תקופה ארוכה של גלות. כבר היה צפוי לכל יודעי בינה במושג חושי שמעמדם ננו כי מעמד הראי שעומד להרס וגלות. על כן בעוד מועד, בעוד הקדושה השלמה עמהם, בעוד המידע שקיים המרכז הרוחני על מכונו, מבצר המעמד הרוחני באופן המספיק כדרך הארוכה והפעילה של הגלות החל הזה. יש כאן כמה בחינות, אני רוצה לגעת באחת הדברים הבולטים, המופלאים, מה שכאן כתוב, אם יצא לי להזכיר את זה בהזדמנויות אחרות, ש-40 שנה עד שלא חרב הבית, גלתה לסנהדרין וישבה לה בחנויות, למה היא הלכתה? אמר רבי יצחק בר אבדימי, לומר שלא דנו דיני כנסות. דיני כנסות, סל כדעתך, דיני כנסות צריכים סנהדרין הגדולה, אלא אימה שלא דנו דיני נפשות. זה כן תלוי בזה שסנהדרין יושבת במקומה, אפילו שבין איש 23, כאשר לדון דיני נפשות, אבל צריך שסנהדרין תשב במקומה. למה זה כל כך חשוב? סנהדרין תשב במקומה, ולמה בהיעדר סנהדרין במקומה אי אפשר לדון דיני נפשות, ולמה זה מכונה כאן דיני כנסות? יש כאן הסבר מופלא של הרב. הרב מסביר בעצם, פלא גדול, מה שמאוד קשה לתפיסת החיים המודרנית, כל המושג של דיני נפשות, שעל חטא חמור אמנם, יש דין מיטה, ואין תקנה לאדם, הוא חייב מיטה. הרב אומר, יראת העונש בחיי היחיד, בחיי הכלל, היא תופסת מקום גדול בחינוך הטוב ליחיד ולציבור. צריך יראת עונש. צריך שתהיה אפשרות להעניש. אבל תמיד אנחנו מכירים בחינוך שיראת העונש יש לה פרופורציות עם יכולת הספיגה ויכולת התיקון, ואם העונש הוא דרסטי מדי, הוא טוטלי מדי, אין אפשרות להיבנות ממנו. לכן יראת העונש צריכה להיות, גם כאשר יש עונש, העונש הוא לא חורבן, גם הוא חס ושלום. אמנם צריך שישמר תמיד כוח המשקל, שנגד גודל הציור שיראת העונש יהיה גם כן כוח השמחה והעוז מתנחומות אל בצד הטוב מצויר יפה, שמגדל, כן הרב אומר לא רק זה, אלא צריך שיהיה כוח השמחה והעוז, שמגדל כוח ציור העונש, יראת העונש יותר מזו המידה, שיוכל לצייר כוח האהבה ושמחת הנפש, מתנחומים רוחניים הנובעים מהמוסר הטהור, אז לא ייתן כוח רגש פחדים כזה להעמיד את האדם בדרך סלולה של לעשות הישר והטוב בין אלוקים ואדם, כי אם ירעיש את כוחותיו לא יוכל לחזק מעמד נפשו כראוי, כל שכן שלא יוכל להתנשא אל המידות העליונות הבאות מאהבת השם ביתר דרכי הקדושה. רק שנייה. זאת אומרת, אז זה הגיוני, משום שה... היראה בתור מעמידה את כוח החיים, אם אדם יחיה בצל היראה, עד כדי כך היראה תהיה עצומה, שהוא לא יוכל לחיות בחירות מלאה, בשמחה מלאה, היראה צריכה להיות בצד, אבל עצם החיים צריכה להיות חיים מלאים, של אורה, של שמחה, וכל אהבת השם קרבתו, מוכרחה להיות בנויה ומושתתת על שמחה, על אהבה, זה הלוז הפנימי של הכל. אז בצד זה היראה יש לה תפקיד, משמר, גדר מסוימת, אבל אם העיקר לא קיימת, הכל רק גדר, אז הגדר הזאת היא מרוקנת את חלק הטוב, היא עושה את את הדבר למעציב, וכל ומרוקם אותו. כל קרבת השם בנויה על תוכן של שמחה, תוכן של אהבה. החיוביות היא עצם הדבר. אתה רצית לשאול משהו אחר?
לא, חשוב, אני לא יודעת מה...
זה הקדמה.
מה הפסול של היראה, שפועה לדבר
אליה,
למה בדיוק היא
פה
יוצאת מהמקום שלה?
לא הסבירו, זה הקדמה. אין היה בכל כך, זה רק הקדמה. המשך יבוא אחר כך.
הוא הסביר את זה פה, הוא התחיל להגיד את זה.
הוא עוד לא, הוא תכף, הוא יגיד. אז הוא אומר, אני אפילו לא כל כך רוצה להתעכב על הכל, אז הוא אומר, שכאשר, מי שירדה אומה פלאים, ב-40 שנה שלא חרב הבית, שכבר לא היה כוח הקדושה ועוז הרוחניות שלם, ראו שיותר מהמידה הוא לפי זה הציור החי של דיני נפשות בפועל. אמנם צריכה הייתה אומה לדעת ולהרגיל עצמה גם כן בעוד ששימשה לא שקה לגמרי, לפלס דרך ישרה גם מבלדי היראה המורגשת של העונש הנמרץ של דיני נפשות. כפי האפשרי הייתה מזה נטייה להרגל שיראת השם עצמית, הצריכה ביותר להתגבר בלב כל יחיד לעת אשר דלל מצב האומה בכלל, ואין אגיד ואין שר. על כן היה נחוץ ההרגל המתמיד איזה משך זמן להמשיך חיי התורה על ידי דרכי נועם, וחבלי האהבה בסור מהם אותו הכוח שעירת העונש, 40 שנה עד שלא חרב הבית. זה, 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 זה נקודה אחת. זאת אומרת, הפרופורציות, הצורה הדרסטית של עירת העונש שיש על ידי דיני נפשות, היא תואמת מצב של עוז חיים אדיר, ושמחה אדירה ששרתה בעם ישראל כשהוא היה בשלמות מצב חייו בארצו, עם כל האורגניות הרוחנית שהתבטאה ותורגמה גם לשפת החיים, מה שבית המקדש נקרא נויו של עולם, וכל החיים מקבלים את טעמם ואת את, את, את חיותם המורגשת אפילו בטעם, ששאין אותם את פירותיה הקדושים, הכל בעצם מקרין את הרוחניות גם בחיים עצמם, אז בפרופורציה לזה, גם החיים מועדים יותר לקלקול וכול, זה זה כבר חשבון אחר, אבל אז נגיד זה לא, זה לא בזה הרב עושה כרגע, אז יכולה להתאים איזושהי עירת עונש דרסטית שכזאת לנפשות. אבל כאשר בית המקדש לא קיים, עם ישראל הולך לחורבן, מצבי הגלות, אם יהיה גם מציאות של דיני נפשות, אז לגמרי לא יהיה שייך עבודת השם מאהבה ושמחה. לכן היה צריך כזה מין הכנה כזאת 40 שנה, שבהם יהיה מוכרחים לבסס את מה שיהיה חסר בזה שלא יהיה דיני נפשות, שיהיה איזשהו גדר פנימי, שממוסריות עצמית, ומתוך דרכי נועם, מתוך דרך אחרת, תדע לחנך את הדור, וכל אדם את עצמו, לבסס את חייו בדרך אחרת. על כן יש עוד דבר, וזה רציתי לכוון את העיקר, למה זה מכונה דיני כנסות? דיני נפשות. אז הוא אומר, הנה, זה הדבר המופלא פה. להיות האומה במצבה ועוזה, ומרגשת יפה את כל הגוף הלאומי כאיש אחד בעל איברים רבים, לא יצויר אצלה דיני הנפשות במושג היום כל כך, לא תאריכהו לדיני כנסות. מה זה כנס? גדר הכנס יאמר על דבר שהצורך נותן לעבור על השורה הבינונית, להתקן לא את אותו המאורה, כי אם את כלל החיים. מתי דבר מכונה כנס? מתי שבעצם אדם מקבל עונש שלא טעם את מה שהוא עשה, אלא הוא מקבל כנס כדי להרתיע שלא יהיה, לא תהיה חזרה על החטא, לא אצלו, לא אצל אחרים. לכן זה מכונה כנס. כאן אנחנו מדברים על מצב שדיני נפשות מכונים כנס. דיינו, אדם עבר עבירה, אם נענוש אותו דיני מיטה, אז זה לא יהיה נובע מחמת העבירה שהוא עשה, אלא בגדר כנס. איך הרב יסביר למה? בענייני ממונות יכול להיות איזה משפט בתור כנס, שמה? מצד שתהיה השקפה אז, אז הוא אומר, לא, אין ענייני ממון, אני מקצר קצת, כל כך חשובים, כל כך עדי הרשת הלב הגמורה. אבל בנפשות, שם תגיע ההרעשה הנפשית עד מרום קיצה. וכשהאומה מרגשת בהרגשה טבעית את עצמה כולה כאיש אחד מחולק לאיברים שונים, יקל עליה גם ציור העונש של דיני נפשות, שאף על פי שלא תגיע עוד בחיים החומרים לגופו של הנידון, טובה מתיקון החברה, שהוא במשפטות זה מתפרד ממנה, מכל מקום עלו האומה, האדם הגדול היא המקבלת את הטובה במילואה. אמנם בימים שכבר מצב האומה החל להיות מתמוטט, הריקבון והריפיון נראו בפרקיה ועוד היא צפויה אז לפירוד יותר גדול לדידול נורא והיום למצב של גלות, שעמיתת הציור המאחד הלאומי הוא בלתי אפשרי להצטער כלל מצד חסרון המכשירים את ההרגשה הזאת המורגשים אז, אז דיני נפשות יצוירו לדיני כנסות. את הרב אומר, כל המציאות ששייך דיני נפשות זה רק שהאומה היא בארצה, אז היא כמו גוף אחד בעל איברים רבים. אז גם אם מישהו נידון למיטה, כביכול הציור הוא שאיזשהו איבר מרוחק, איבר אחד מרחיקים מהגוף הכללי, כדי שלא תתפשט המחלה בכל הגוף. כביכול כל יחיד חי, אז חיותו הפרטית היא הייתה כל כולה בתחושה מלאה של ביטוי, שהוא איבר של האומה. גם תוכן חייו הפרטי הוא תוכן, הוא גוון של החיים הציבוריים, של החיים הכלליים. ואז כביכול, גם אם הוא נידון למיטה, זה לא נקרא כנס, זה בעצם התיקון, ביאר טהרה מקרבך, מה שאנחנו רואים לגבי כלל האומה. כי אף פעם אי אפשר, רק כך אפשר לתפוס עונש דרסטי, דרסטי שכזה. אבל אם עם ישראל לא נמצא במצב מערך חיים כזה, אז לא שייך עונש כל כך חמור על עבירה, אדם עושה, זה לא תואם, זה לא מתאים, זה כמו כנס, זה לא שייך. לכן שסנדרין גלתה מלשכת הגזית, זה היה בד בבד עם זה, שהתורה לא במקומה האחדותי. סנדרין נמצאת ממש סמוך למקום הקודש, בכוונה, משם יוצאת האורה של תורה, וכל החיות הרוחנית של האומה, זה תואם את המציאות האחדותית של כלל האומה, וכאשר זה לא קיים, לא שייך דיני נפשות. זה ביטוי מאוד מאוד חריף להבדל שיש בין המצבים השונים של עם ישראל. ואני רציתי לעבור לנקודות אחרות קשורות בזה. יש שני נושאים נוספים חוץ מאובקעה העיר. אנחנו יודעים שאובקעה העיר, שזה התחלת החורבן, בעצם כביכול ביטול ירושלים מן הדינים האופייניים לה. הרי החומות של ירושלים הם בעצמם יוצרות את כל הדינים שמאפשרים אכילת שלמים בכל העיר, אכילת מעשר שנים בכל העיר, כל מה ששייך לדינים של ירושלים כולה, שהיא בעצמה מין מחנה מקיף את בית המקדש כולו, ובקעי העיר זה ביטול קדושתה הדינית של ירושלים. זה משמעותי מאוד, ואני רציתי להתייחס לשתי נקודות אחרות, זה ביטול התמיד והעניין של שבירת הלוחות. ביטול התמיד, הרב מדגיש, מסביר לנו בעריכות בעולת ראייה, נקודה של התמיד. הקדושה התמידית, זה עמוד קכ"ה. הקדושה התמידית, יסוד מעלת התדיר, זהו עניין מיוחד במעלת הקודש, שיש לה אותו האופי המציין אותה בהליכתה המסודרת, האיטית, הבלתי פוסקת. היא שומרת על קדושת החיים מלהיכשל בכוח הנטיות המשפילות את ערך האדם, הדבקות בטבע החיים והבשר, ומקדשת היא בהשפעתה את כל החיים הקבועים, מרימה אותם תמיד בלא הפסק, מדרגה אחר מדרגה בקו ישר. ושם קביעות אור קדוש זה בתוכיות האומה כולה, בשבילה ובשביל היקום כולו, באה מצוות התמיד, שהתפילות התדיריות מדי יום ביומו יונקות מנה את לשד הקודש שלהן תפילות כנגד תמידים תקנים. זאת אומרת, בתוך בית המקדש, לכאורה הקורבן תמיד, אנחנו לא רגילים לראות בו את הקורבן המיוחד כל כך, הקורבנות המוספים, לכאורה הם קורבנות יותר מיוחדים, יש בהם יותר ביטוי המוני של כלל ישראל וכו' לקורבן פסח. אבל דווקא קורבן התמיד מדי יום ויומו, בבוקר ובערב, זה מבטא את מה ששמו יעלו קורבן תמיד. התכונה התמידית היא בעצם הלאה קבועה של כל החיים. הרי החיים בעצמם יש בהם כרסום. יש מן המקובלים, מה שמביא יאמר רב ציודה כאן במקורות, עולה תמיד, עולת אותיות תולה. וכמו שהתולעת היא לאט לאט מכרסמת את הכל ומחלה את החומר, ככה העולת תמיד זה במין עלייה, לא עלייה בומבסטית, לא עלייה דרסטית, אבל כנגד מה שהחיים עלולים לנפילה והתרחקות חומרנית, יש לנו הסדר שנקבע לעם ישראל הוא סדר של העלייה קבועה, עלייה תדירית, שעל ידי זה בעצם החיוניות של החיים אין בה נפילה, יש בה עלייה בלתי פוסקת. זה מבטא את היכולת לקדש את החיים ברציפות. מה שחסרנו פה, הביטוי של, של, של השבר, בי"ז בתמוז, הוא שייך למה שיש פה הפסקה של אותו בניין קדושה רציף שהיה קיים בעם ישראל תמיד. כאן הוא אומר גם אחר כך, ואתה בעוונותינו, זה עמוד קופסמך א', אתה בעוונותינו חרב בית המקדש ובוטל התמיד, אין לנו לא כהן בעבודתו, לא לוי בדוכנו, לא ישראל במעמדו. אז הרב אומר, כשהנשמות טהורות, כשאור החיים הפנימיים שבאומה הולך ועולה ביושרו, כשהשקיקה לצדק, ליושר, לאמת, לקדושה עליונה, מותרת החיים היא קבועה, אז הקודש הכללי עומד במכונו, בית המקדש על משפטו, וסדרי עבודותיו מקשרים את העולמים, את ההוויה, את הזמן, אל הנצח, את הפרטים, אל מקורותיהם הכוללים, הכל עולה באחדות שלמה, ואין הפסק בשפעת האורה. אבל אתה ואבונותינו, חרב בית המקדש, שהחיים נתדלדלו, אור הקודש שבהם הוא עם וכו', כל מיני הפסקות והסתרות מונעות, הירה האלוקית באה רק לעתים רחוקות, כל מיני הפסקות והסתרות מונעות את ההימשך התדירי של קדושת העבודה מלהופיע בעולם, מאחר שחרב בית המקדש נוצא כאן ההשפלה של ההפסקה, של הרעיות, של הזרחת הקדושה בעולם, היא אפשרותה של ההמשכה התמידית בין הפסק. באמת, באמת, אבונותינו, שבעוונותינו, שחרב בית המקדש, זה מבטא בעצם את מה שקשה לכוח מתגבור את הקודש של החיים לבוא לידי ביטוי של קדושה תמידית. וזאת הנקודה של, שלא קדושה שהיא חד פעמית, קדושה מיוחדת, שאדם גדול, שהוא מתעלה, אלא קדושת החיים הציבוריים בדרך קבע, בדרך שהשראת שכינה קבועה, בדרך שסדר חיים מתמשך, בנוי, מאורגן בתוככי הקודש, זה מה שבבטא החיסרון של קורבן התמיד. עוד נקודה שרציתי להדגיש, זה בעצם הדעה הראשונה, זה נשתברו הלוחות. הרב אומר, בעין היה כאן דבר מופלא במסכת שבת, דף פי זיין, לשלושה דברים, עשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו. אחד הדברים זה כידוע מה שמשה רבינו שבר את הלוחות, מי דרש, אמר, ומה פסח שהוא אחד מתרייק בצוות, אמרה תורה כל בן נחר לא יאכל בו, התורה כולה כאן, ישראל מומרים על אחת כמה וכמה. ננן דיסקים הקדוש ברוך הוא על ידו שנאמר, אשר שברת, אמר יש לקיש, ישר כוחך ששיברת. מסביר הרב, מה המשמעות הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא הסכים הקדוש ברוך הוא על ידו? הרב אומר, הרי למה משה רבינו משבר את הלוחות? משה רבינו מרגיש את חוסר היכולת של עם ישראל לקלוט את ההערה הגדולה של לוחות ראשונות. היא לא מתאימה למצבו של עם ישראל אחרי חטא העגל. משה מרגיש את זה. לכן הוא שובר את הלוחות. הערה הגדולה, כשהיא נתונה בנתינה אלוקית למי שאינו הולם לה, הרי היא מקלקלתו ומקלקלת היא את העולם. ומה שהערה העליונה זו בעצמה יורדת מגדולתה ומתאחרת על ידי התחברותה לנושא המאוחר בסדר ההדרגתי של העולם. הוא דבר פשוט. זה מה שלא טעם. משה רבנו עושה קל וחומר, פסח הרב מסביר את זה. אבל מה שכתוב, יישר כוח אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת, והרב אומר, כבר לפני כן, שמשה רבנו משבר את הלוחות, מפני שלא יוכלו הבריות בהשפלתן לקלוט אותו בבהירותו, את האור העליון של הלוחות, למען ייתן מקום לאור ממועט, לוחות שניות זה אור ממועט, שרק הוא יכשיר את החיים באחרונה לאור הגנוז היותר עליון ומגמתי. זאת אומרת, למה משה רבינו בעצם כאן מסדר את הסדר ההופעה של האור הממועט? כי ככה תהיה האפשרות שלנו ושל העולם לאחוז באור הממועט הזה, ועל ידו בסופו של דבר להביא את כל העולם למה נזכה באמת, לאחוז נכון את האור השלם בעתיד. אז גם סתירה זו של צורך בניין, בניין יקרא לה. היות שהסתירה הזאת הייתה הכרחית, בניין יקרא לה, וממאור התורה ואורחות דרושיה מוכרח להתנוצץ אור זה, לכן הוא דרש, שזה בכביכול, יש מקום לאחוז את הדרוש הזה מהתורה עצמה, נובעת ההנהגה הזאת, זה ההנהגה שהוא בעצמו דורא, לא רק, לא זו בלבד שהוא דרש את זה, מצא לנכון לאחוז את הדרשה הזאת בתוך הכתובים, אלא הסכים הקדוש ברוך הוא על ידו, עם הסכמה אלוקית על זה, עוד יותר הופכת את השבירה הזאת להיות משהו שלכתחילה. אמנם כאשר יעשה האדם איזה קלקול לצורך תיקון, הרי הוא משובח, אם התיקון שווה לקלקל בעבורו קלקול כזה. לומר על קלקול הנובע מקוצר יכולת, שהקדוש ברוך הוא יסכים על זה, אי אפשר, אין כאן כי מקוצר יכולת, יד אנושי. אם משה רבינו היה אומר, טוב, הקדוש ברוך הוא נותן שפע אדיר, אנחנו לא יכולים לקלוט, אז טוב, אז השבירה באה מהצד האנושי, לא שייך להגיד על זה, אז כמה שהקדוש ברוך הוא מסכים, בסדר. זה בא מצד משה, אבל שהקדוש ברוך הוא יסכים, זאת אומרת, זה הופך להיות לכתחילה גם בעיניים אלוקיות. וכאן הוא אומר, יש אמנם קלקול כזה, שהוא רק נראה לנו שהוא קלקול. נראה לנו שככה הרב מגדיר את זה, שבירת הלוחות זה שורש הצער, זה מסור, נראה לנו כקלקול, ובאמת בעצמו הוא תיקון גדול, לא רק קיצור יכולת גורם את עשייתו של הקלקול לצורך התיקון, קוצר יכולת אנושית לקבל, כי מכרה אמיתית ועדיונה ברז התיקון, שספון במה שהוא נראה שהוא קלקול. הכרה אמיתית ועדיונה ברז התיקון. קלקול כזה הוא עצת השם ממש. אישור הכוח מת השם ידבח לא יבוא לעולם על הרב הקלקול, זה עצת השם ממש. מזה שהוא אמר, ישר כוחך ששיברת הוא לנו עוד נאמן, כי שבירת הלוחות אז לא הייתה בגדר קלקול מוכרח, כי אם הוא טוב גם הוא, אלא שהוא מכוסה ומעולף במסווה של רב הקלקול. זה פלא פלאים, זאת אומרת, י"ז בתמוז, אותו יום חמור כל כך, הוא שורשו במעשה, שרק נראה היה, נראה כקלקול, אבל הוא במסווה של קלקול, אבל באמת הוא תיקון גמור. אנחנו יודעים, שלוחות לא נאמר טוב, אלא בלוחות שניות, מוזכר בהם טוב, וי"ז בתמוז בעצמו, זה טוב בתמוז. ואומר הרי הקדוש רמז, חג להשם מחר, זה נאמר על י"ז בתמוז, אהרון אומר חג להשם מחר, זאת אומרת, קרא על י"ז בתמוז חג, מתוך העגל, קוראים לזה חג, זאת אומרת, יש פה איזה מין פתח, מפורש כזה, להתעלות שעתידה להיות מאי צומם, נובעת וצומחת מאי צומם של הימים האלה, שעתידים להפך לסוד, לא סתם, מה זה עתידים להפך לסוד ששון ולשמחה, מדוע זה עצמו יהפך לסוד ולשמחה? זאת אומרת, שעתידים אנחנו, שהימים האלה יהיו יום טוב ראשון, יזיים ותמוז, יום טוב אחרון, תשעה באב, האמצע יהיה חול המועד. מאיפה הדבר הזה? כן, יש פה עוצמה, לא רק עוצמה שעתידה להתקן תיקון גמור, עילוי גמור, בסופו של דבר, דרך זה, תמון פה פוטנציאל אדיר, הפוטנציאל הזה מתבאר, רציתי להביא בקשר לביאור הדבר, זה שני מקורות, אחד את המהר"ל בנצח, ואחד את השל"ה הקדוש ברש"א שלנו. כן.
מה התיקון שלהם?
השבירה הזאת שהייתה לכאורה מתוך קוצר יכולת אנושית להשיג את הלוחות האלה, לוחות נשגבים, וזה תורגם ללוחות במדרגה נמוכה יותר, לוחות שניות, אבל הנמיכות הזאת שהיא לכאורה התאמת האור האלוקי לאור יותר נמוך, אבל האור הזה הוא לא אור יותר נמוך גרידה, אלא הוא בסופו של דבר מקפל בתוכו באחיזה יותר נכונה, את מה שטמון היה בלוחות העליונים. אז רב צדוק אומר שהלוחות הראשונים נשברו, אבל לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. זאת אומרת, הדרך, הלוחות השניות, הלוחות הראשונות כשברים, ממשיכים להעיר, ממשיכים להעיר בדרך יותר נכונה, עדת הדאחי. כך חפץ הקדוש ברוך הוא, ראיה, לוחות שניות נאמר בהם טוב. זאת אומרת, באמת, ככה דברים צריכים להופיע, השבירה הזאת היא צורך, תיקון עליון, יש שבירות שהן צורך בנייה שלמה, שהכל יהפך לעתיד. כמו שהשל"ה הקדוש אומר, הביא כאן פרשת בלק, זה גם כן בנוי על הפיכה של מה שאמור היה להיות קללה לברכה. הביא השל"ה, מדרש איכה, גדה בחור יאף כל קרן ישראל, 10 קרנות הן. כך אומר מדרש איכה, 10 קרנות. קרנו של אברהם, זאת אומרת, אצל אברהם מוזכר קרן, שנאמר, קרן היה לידידי בקרן בן שמן. קרנו של יצחק, גם אצל יצחק יש קרן, שנאמר, נאחז בסבך בקרנה. קרנו של משה, קרנו של יוסף, שנאמר בקרני רעים, רעים קרניו, יוסף יש לו קרן. ממשיך, קרנו של משה, נכתיב כקרן אור פניו. קרנה של תורה, נכתיב קרניים מידו לא. קרנה של כהונה, נכניב קרנו, תרום בחבו קרנה של לוויה. אנחנו ממשיך, קרנה של נבואה, נכתיב רמה קרני באשר, קרנו של בית המקדש וכו' וכו'. וקרנו של ישראל, נכתיב ירם קרן לעמו, ויש שום קרנו של משיח, שנאמר, ייתן עוז למלכו וירם קרן למשיחו. כולם היו נתונים בראשן של ישראל, כל הקרנות. כיוון שחטאו, נתלו מהם. עד ההוא נכתיב, גדה בחור יאף כל קרן ישראל. וניתנו לאומות העולם. איפה יש קרנות באומות העולם דכתיב, ועל קרניה 10, אצל דניאל, בחיות שהוא רואה, אומות העולם, יש שם 10 קרנות על החיה, יש לה 10 קרניים. שואל השל"ה הקדוש, אז המדרש מסיים, סליחה, כשישראל עושים תשובה, הקדוש ברוך הוא מחזירן למקומן, דכתיב בכל קרני רשעים אגדיה, תרומם לה קרנות צדיק, הקרנות שגידה, צדיקו של עולם, אם מתי הוא מחזירה למקומן, כשירו מהקדוש ברוך הוא קרן משיחו. יש לתמוע. איך אפשר שהקרניים שהיו לפניכם מיוחסים, הרי כל קרן יש לה תפקיד. קרן בית המקדש, קרן כהונה, קרן משה. זה קרניים שהן שייכות לנו באמת. מה, איך אתה תיתן את זה לאומות העולם? אם זה היה עניין של עוצמת כוח, אתה יכול להגיד, ניתן מאיתנו הכוח, ניתן להם. מה שייך? שדברים שמתחני קודש, מה הם יכולים, מה הם יעשו עם קרן שבית המקדש, כשמצינו איזה בית המקדש אצלם, מה זאת אומרת הקרניים האלה ניתנו להם? כך שואל השל"ה, איך זה יכול, כהונה לוויה, מה שייך, יש ביניהם כהנים לוויים? אלא מה? אז עונה פה השל"ה הקדוש, בצורה כזאת, אומר השל"ה, אלא רצה לומר, על ידי האומות, אנו באים לקרנות האלה בריבוי אור. ובנצחיות, כי הגלויות מזדקחים. כי עד אמר רבי ישוע לרבי אלעזר, בפרק חלק, אם אין עושים תשובה, אין יגלים, הקדוש ברוך הוא עושה להם מלך, מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות, כמה ישראל עושים תשובה. זאת אומרת, משהו שייך לייחס קרניים לאומות העולם, הוא משום ששלטונם של אומות העולם יש לו תפקיד, לזכך אותנו, ולהפוך אותנו להיות ראויים עוד יותר להופעת הקרניים האלה ביתר קביעות וביתר אור. זה הפיקדון של הקרניים אצל אומות העולם, אלא הפיקדון הזה מופיע בדרך של חושך, דרך של צרות, דרך של איסורים, אבל החושך והאיסורים האלה כל כולו הוא להופיע את האור ביתר תוקף ועוז. כאן אומר המהר"ל, וזה אני מסיים, המהר"ל בפרק חלק, פרק נ"ה, סליחה. מראה לפרק נ"ה בנצח. אומר המהר"ל, שום מדרש איכה. עלה אריה ומזל אריה והחריב את אריאל. עלה אריה זה נבוכדנצר, דכתיב עלה אריה מסובכו. ומזל אריה על גלות ירושלים בחודש החמישי. והחריב את אריאל, בית המקדש. הוי אריאל אריאל קריית חנה דוד. על מנת שיבוא אריה, במזל אריה ויבנה את אריה. יבוא אריה, זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב באריה שאג מלא יירא. מזל אריה, ובאב, והפכתי אבלה מססון. ויבנה אריאל, בונה ירושלים, השם מתחי ישראל יכנס. ומסביר המהר"ל, מה האריות שפה. והמהר"ל מסביר שה... החגים של עם ישראל בדרך כלל זה בזמנים המאוזנים. זה בחודשים השווים. החגים הם בניסן, חגים בתשרי. יש פחות או יותר איזון בתקופת השנה, בין הקור והחום. ואילו בעונות הקיצוניות, בטבת, באב, תמוזר, יוצא שזה זמני הפורענות של עם ישראל. אז החום הוא באופן קיצוני, הוא שהקור באופן קיצוני. מה זה אומר? זה אומר שהזמנים האלה יש להם איזו קיצוניות מיוחדת. למה עם ישראל שייך לאיזון של הקור? משום שהאיזון, יש בו משהו שמאכיל את הקור. יש פה גם קור וגם חום. גם מבחינה זאת, עם ישראל שייך להכל. ההופעה האלוקית היא על פני כל. אומות העולם, היכולת שלהם לגבור, זה משום שיש גויים שיש להם כוח מסוים, בקיצוניות עצומה, והקיצוניות הזאת מסוגלת לגבור, באותה בחינה יש להם כוח רב מאיתנו, הם מסוגלים לגבור, יש בהם כלים מיוחדים. זאת אומרת, בחודשים האלה, בתקופות האלה, יש איזושהי עוצמה, עוצמה שכרגע אין בכוחנו להכיל אותה בתוך המכלול השלם, העוצמה הזאת שבידם מסוגלת ליטול מאיתנו את השלטון וההגמוניה. מה יהיה לעתיד לבוא? הקדוש ברוך הוא יבוא באותם כלים. אותו אריה, בא אריה, במזל אריה, אותו אריה, נבוכדנצר אריה, אותו אריה המחריב, הוא יהפוך להיות אריה שאג מלא, יהפוך להיות אריה של בניין. אריה של בניין, זאת אומרת, בית המקדש יהיה בעוצמה של אריה. זאת אומרת, כביכול, ליטול גם את העוצמה מאומות העולם, גם כוחו של עשיו, גם כוחם של המלכויות אחרות, להכליל את כל הכוחות האלה בתוך עם ישראל, את כל העוצמות שישנם באיזושהי פינה בעולם, תהיה יכולת להכניס בתוך הקודש, בתוך גבורת אמת, ואז המכלול השלם כביכול להשתמש באותם כוחות, לביטוי של זה, שעתיד הדבר הזה להפך לססון ושמחה הוא משום שאותם הזמנים המיוחדים שבהם היו זמני פורענות, הם בעצמם יהפכו להיות לססון ושמחה. במובן מסוים, דווקא התאריכים האלה, י"ז בתמוז, שבהם יש כביכול, גם ההנהגה המקורית, יש כאילו פעמים קרי לססון, כאילו במצב מסוים שאין שלום, ויש מד חס וחלילה, אז יש צור, מצב אחר אין, הוא בעצמו משמר כביכול את הגודל, נותן לנו תזכורת מן הגודל העתידי, ובד בבד עם מה שאנחנו צריכים, באים האלה להתמלא ממלוא החיסרון וההיעדר של בית המקדש, שהחורבן, כל מה שחסרנו, ואנחנו עדיין חסרים באור תורה, ובישועה השלמה של קומיות עם ישראל, זקיפות קומתו, ובניינו השלם, והכרתו השלמה, בניינו, וכל מה שייך לכוחות התורה, והקודש, ורציפות הקודש, והתמידיות, קומה עליונה, כל מה שדיברנו, בד בבד עם זה, אנחנו צריכים גם לדעת למה אנחנו צריכים לצפות, שפה בעצמו, בידיעת החורבן, כל המתאבל על ירושלים, זוכר ורואה בניינה, תמון גם הכוח שמחבר אותנו, עושה אותנו צופי ישועה, נותן לנו את המבט המרחיק לכת לראות איך הקדוש ברוך הוא מגלגל. מכל האיסורים האלה ישועה עוד יותר גדולה, לבניין עוד יותר שלם, בעזרת השם שאנחנו מזומנים אליו בקרוב.